אנחנו עם יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וברכה, מועדים לשמחה הרב, חג שמח.
מועדים לשמחה, חג שמח.
לאן חג הסוכות מחזיר אותך? לילדות, לישיבה, לכל מיני מקומות אחרים? איפה ככה הזיכרון הכי טוב שהסוכה מכניסה אותך הרב?
קודם כל אתה מקיים מצוות מדאורייתא, לשבת בסוכה, בציל הדממנותא, התפילות, הרוחות, הדברי תורה, השמחה, אסור לחלק ציונים לחגים, אבל אין ספק שחג הסוכות זה החג הכי, הכי משמח, הכי באמת מרשים. קודם כל, כל ההכנות לחג הסוכות, לחפש את האתרוגים במשך חודש שלם, ועד הרגע האחרון, אתה עוד לא בטוח שיש לך את האתרוגים הטובים ביותר, והלולבים, וכל שנה שידורים של הדסים בשיטת רש"י, או הדסים כאלה, או לולבים בסוג כזה, ואפילו נרתיקים של מצווה של הלולבים, יש כל מיני חידושים. והסוכה, העבודה על הסוכה, הקישוט על הסוכה, ואחר כך, עצם הישיבה בסוכה, ואני כמעט משתדל לא לזוז מהסוכה, להבדיל ממצירותי, או יותר שהייתי, היינו יוצאים הרבה לבקר ולביקורי חג, אני כמעט ולא יוצא מהסוכה, כיוון שברגע שאתה מתחבר לסוכה, אתה מרגיש באמת ובתמים, כפי מידת השגתנו, כמובן אנחנו קטנים לעומת אלה שבאמת מרגישים את הציל הדמנות, אבל גם אנחנו הקטנים יכולים להרגיש את הייחוד של הסוכה, וזה מה שמחבר אותי שם, באמת חג מיוחד במינו.
אם נצא רגע מהשכונות החרדיות ונלך לערי הפריפריה, ופתאום בשנים האחרונות אנחנו רואים סוכות בכל מקום. אנחנו רואים בשכונות חילוניות מובהקות, אנשים מקימים סוכה, חוזרים למסורת, ודברים שלא היו בעבר, ואני באמת רוצה לדבר איתך על הצמיחה הזו של הציבור הספרדי בפרט, בני עדות המזרח.
אבי, ברשותך, אני אתן לך זיכרון כמימי ילדות, כשהיינו עולים חדשים בארץ, וגרנו בבת ים בשכונת רמת הנשיא, והיינו בחני, אחי הרב יהודה, הרב של בר שבע, ואני, היינו כבר בבחורים בישיבה בפורת יוסף, או לפני זה בישיבת חדרה, וכמובן שאין, לא אין מרפסות סוכה, אין שום דבר באותה תקופה בכלל בשכונה שלנו בבת ים, חוץ מהרב יעקב עטיה זצ"ל, שהוא ובני משפחתו שהיו גרים שם, והיה להם בית כנסת של הלבנונים, לא היה בכלל מושג בכלל, לא של מניין בימות חול, של, לא היה לנו איפה להתפלל, היינו מתפללים בבובוב בבת ים, עם ה, ובנינו סוכה, אתה יודע, מה בנו סוכות אז? מבדים, חתיכות קרשים, אוספים, ובונים איזשהו סוכה, לא היה, אז את הדיקטים היום, כל השפע שיש היום. והסוכה החזיקה מעמד בדיוק כמה דקות, כיוון שתוך כמה דקות, איפה בנינו את השכונה? לכביש, למטה, את הסוכה בנינו את הסוכה.
הגיע השכן ממול, ו...
בא בחור הילדים, הנוער, השכונה הייתה שכונה לא פשוטה. והעיפו לנו את הסוכה מיד, אתה מבין, איזה צער, אני זוכר את העוגמת נפש הנורא, אתה יודע איפה היינו אוכלים בסוכה? הייתה בבית כנסת שלנו, של המרוקאים ברמת הנשיא, גם לא היה לנו בית כנסת, זה היה כיתה בתוך בית ספר ממלכתי דתי, ובנו שם סוכה מבדים, אתה יודע, כאלה סוכת כאלה של בד, והיה תורנות, כדי לאכול בסוכה, כל רבע שעה, משפחה אחרת, אלה שרצו לשמור. ככה הרוב ככולם יצאו ידי חובה שאכלו, שעשו קידוש ואכלו איזה, עשו איזה ברכה משהו, ובזה יצאו ידי חובת הסוכה. אנחנו רצינו להקפיד. היינו מתחילים בליל החג, אני זוכר, בלילה הראשון של יום טוב, ב-11 וחצי, 12 בלילה את הסעודה, כיוון שזה היה תור שלנו, אחרונים, רצינו להישאר יותר בזה. זה מושגים של כשאתה רואה היום, כמו שהדגשת, מה שקורה היום בערי השדה, כן? לך תראה את בת ים של היום, זה הפך להיות ממלכת התורה. אני מדבר בכל ערי הארץ, אתה רואה את הסוכות, אתה רואה את באמת, ברוך השם.
אף אחד לא יעיז היום לפרק סוכה גם, ואנחנו בעולם אחר.
כוח הקדושה, בלי הנראה, באמת, הרחיב עם מקום ההולך, איך שהוא מתפשט, בכל הארץ, זה מדהים, איך שברוך השם. איך אומרים? דידה נצח. בסוף, התורה, עם ישראל, למרות כל הניסיונות להשכיחנו מתורתנו ולהעביר את היהדות, את המסורת, ולגדל פה כביכול דור חדש, נטול למסורת, נטול מורשת, נטול דת, לא הייתה בידם, בזכות בזכות גדולי ישראל, אנחנו מרן בן עובדיה יוסף וכל ראשי ישיבת פורת יוסף וכל גדולי ישראל שהיו אז, בבא סאלי ורבי ברוך טולדנו, כל אלה שנלחמו במסירות נפש והצליחו לאט 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 לאט, שברוך השם היום אין לך שכונה בישראל, אין לך מושב בישראל, אין לך, שאין לך שם תלמידי חכמים ורבני קהילות ומחברי ספרים וציבור גדול מאוד. כן, אז, מה אז, שאני, השנה מה שאני שמעתי, מה שאני קיבלתי דיווחים, בטח גם אתה מודע לזה אברי, מה שקרה בסליחות בכל ערי ישראל, בכל המקומות, המונים, אלפים, אלפים בכל עיר ועיר, זה כבר פעם היינו מתרגשים מהסליחות בכותל, היום בכל עיר בישראל.
לא, השנה זה היה מרגש, כי חשבנו שהקורונה, השנה הזו עצרה את זה.
השכיחה כביכול.
השכיחה, ופתאום זה חזר ובגדול, אז זה נתן ככה נחמה.
בתי כנסת מלאים, ובלי הנערה, והנוער, והצעירים, צמאים ומתחברים למסורת כפישי, ללא שום שינויים, ללא שום שינוי של מוסך, לראות את הצעירים וכולם איך שהם עם הלולב והאתרוג וכל המצוות וכל המסורת, ברוך השם, אין ספק שזה מהפכה אדירה שהולכת ומתממשת מולנו, אשרינו שזכינו לראות את זה בדור.
אכן כן, ואם אנחנו ככה באמת לוקחים את ה, לא יודע, 50 שנה, 60 שנה האחרונות, מאיפה, מנקודת ההתחלה שאתה מציין שלא היו סוכות ולא היה אפשר לבנות סוכה, ועד היום שרואים בכלל גם את עולם התורה הספרדי, וגם את הציבור המסורתי הגדול בארץ, והקירוב הגדול. אני רוצה לדבר באמת על התהליך הזה, זה אולי שיחה לכמה שעות, אבל לעבור על כמה תחנות מרכזיות מעניינות, כי מאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים, שהסבא שלהם עלה ממרוקו, או האבא עלה ממרוקו, או ממדינה אחרת, ממדינות המערב, המזרח, והגיעו לכאן למעברות, למושבים, אף אחד לא אדם הזה, לא פורת יוסף, ולא בני ברק, ולא מי זה הרב עובדיה, ומה החזון איש, שום דבר. ופתאום בתוך, לא הרבה זמן יחסית, אנחנו מדברים 50 שנה, נכדים שלהם לומדים היום בישיבות הכי טובות. קרה כאן איזה מהפך שאם אנחנו מנסים רגע לדבר עליו, הוא לא נהיה סתם ככה. ואני רוצה לשאול אותך על התחנה הראשונה שאתה חושב, שאתה יכול לזהות ולומר, זאת התחנה שהתחילה לעשות את השינוי. יש כאלה אומרים זה המטיבטות, יש כאלה אומרים זה הפעילים, יש כאלה אומרים זה מרן הרב עובדיה, הכל ביחד. מה היה שם
כל
לפני?
מה שמעת, אבי, כל מה שמעת זה אמת, כל אחד בתחנה אחרת בזמן אחר. זה היה פעולות של יחידים, כפי שמעתי, גדולי ישראל, ואז שהם היו ממש עודים מוצלים מאש, הקדוש ברוך הוא השאיר אותם אצלנו אחרי דור ההרס והחורבן, מצד אחד בשואה ומצד שני של העלייה של יהודי הספרדים לכאן לארץ, שבאו לכאן לצערי נערה וניתקו אותם מכל הדברים, ואין ספק אם זה החזון איש בזמנו, אדם בודד לבד, או הרב מבריסק, או רבי ברוך טולדנו, או ראשי ישיבת פורת יוסף, רבי עזרא עטיה, ורבי רפאל אבו, וכל, אני יכול להזכיר כל כך הרבה שמות, כל אחד בתחום שלו, מה שהוא עשה, ועם הפעילים הגיחים, שהיו אז בזמנו, רבי שלום שבדרון ואחרים, שנלחמו במחנות של המעברות, והצילו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ואחר כך הקמת המטיפטות, שזה היה הצלה אדירה, והחינוך העצמאי שהקים את הבתי ספר, כל זה ביחד התחיל את הגרעין, קודם כל לשמר משהו שיהיה. כמובן שהמהפכה הגדולה במספרים הענקיים שהיו, זה היה עם הקמת תנועת ש"ס, והרב עובדיה וחכמי התורה שיבדו לחיים.
כלומר, במבט לאחור, אם אין ככה תיאור תיאורטי דמיוני, אם מרן הרב עובדיה יוסף היה בן 60-70, כשהייתה עלייה גדולה מעדות המזרח וממרוקו, יכול להיות שהיינו במקום אחר היום?
אני לא יודע, אז אם היה לנו את הכוחות,
כי אולי היעדר הנהגה בשנות ה-50 לציבור הספרדי, שהיה ככה כל אחד התפזר, את זה שלחו לדימונה, את זה לנעריה, לא היה איזשהו מנהיג חזק שבא ואמר, רבותיי, אל תתפתו, אל תלכו, תשמרו, תעשו, והיה באמת את גדולי הדור האשכנזים שניסו לשלוח פעילים לפה לשם, אבל אולי זה מה שהיה חסר אז?
אני לא יודע לעשות חשבונות שזה דברים, ומשאיר את זה להיסטוריונים אילו ואילו, אבל אלה המציאות. כל אחד עשה באמת בזמנו מה שהוא יכול לעשות. ובתחילת שנות תשמ"ג, שם זה שנות המהפכה באמת הגדולות, שהציבור הספרדי לקח את העניינים לידיים, ואין ספק שמרן רבנו עובדיה יוסף, ויבדלו לחיים טובים, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן והרב דני, שלקחו את ההנהגה לידיים ואמרו מיל השם אליי. וברגע שנהיה כוח רוחני, הנהגה רוחנית גדולה, וגם כוח פוליטי, שזה אז האפשרות הייתה להביא תקציבים שלא ראינו בימי חיינו, שלא היה לנו אפשרויות, גם של תקציבים, גם של בניינים, גם של חקיקה, להקים רשת חינוך ואל המעיין, וכל הדברים הללו. מי שזוכר בשנות ה-90 או ה-80 המאוחרות, את העלייה, את מה שהיינו עושים בחגים, בסוכות ובפסח, בגן סקר, ושואל אותי, הוא אומר לי היום, אז בזמנו לא ראית כמעט שמה כובע וחליפה, כולם היו, אתה יודע, ועמך ישראל עם חולצות צבעוניות, ובלי כובעים ובלי חליפות, ועם כיפות סרוגות, אחרים, איפה זה היום לא רואים את הציבור הזה? אני אומר להם, נכון, היום אתם רואים את הבנים שלהם, את הנכדים שלהם, זה פשוט ככה מהפכה התחילה. התחילו עם זה ביחד, שלקחו את עמך ישראל, בעלי בתים או אנשים, אפילו ההגדרה של בעלי בית אי אפשר היה להגיד עליהם אז, ולאט לאט עם שיעורים של על המעיין ועם רישום גדול מאוד של גני ילדים ותלמודי תורה שהקמנו בכל הארץ אז, עם החמן ציון אבא שאול ועם חכם יהודה צדקה, שגם הם נרתמו לסינגל הנושא הזה של רשת החינוך. והמהפכה הזאת הגיעה למצב כזה שהיום ברוך השם כ-5,000 ילדים היום מסיימים כיתה חילית ברשת החינוך והולכים ישירות.
ולדעתך הרב אריה דרי תשפ"ב ב' זה תקופה שהמהפכה הזו הושלמה? כלומר,
לא בשום אופן שבעולם.
יש היום עשרות ישיבות ספרדיות טובות ביותר, סמינרים מצוינים, זה לא סוגר? אוקיי.
לא, זה עדיין אנחנו נמצאים, לא רוצה לומר, בטח לא בהתחלה, אבל אפילו לא באמצע. קודם כל, חוץ מהכמות שלצערנו הרב עדיין יש כל כך הרבה ילדים של משפחה, של ציבור שלנו שלא זכו להיכנס לרשת החינוך, שלא זכו לקבל חינוך תורני, ואנחנו עכשיו במאמץ גדול מאוד להקים בתי ספר ולהקים עוד מוסדות של קירוב, ביחד עם הרב זמיר כהן, עם ארגון הידברות ועם ארגונים אחרים, להקים ולהגיד, נכון, זה תקופה אחרת, זה לא ימי רישום של 1-800 עם הרב אורי זוהר ובצורה המונית כמו שהיה אז, זה סוג אחר של משפחות היום, הם חפשים יותר לימודים ברמה יותר גבוהה ומוזיקה ואנגלית ומדעים, גם לזה צריך לתת תשובות לדברים הללו. אבל גם בתוך העולם התורה שלנו, מה שהיום בשנים האחרונות העיקר המאמץ הוא להקים קהילות בכל הארץ של בני תורה ספרדים, שמגיל מיד אחרי החתונה מקימים קהילות של בתי כנסת עם הילדים שלהם, עם תלמודי תורה, עם אפילו בתי ספר לבנות, גני ילדים לבנות, כדי מהתחלה ביסוד יהיה מוסדות ברמה ובאיכות הכי גבוהה שיכול להיות, ושלא יהיה אברך ספרדי, שלא יהיה לו קהילה עם תלמיד חכם, עם מנהיג לקהילה, ועם שהילדים שלו, מי השם באים לעולם, הם ינקו את המסורת ואת המורשת, ולא יהיה מצב שאברכים או בני תורה יצטרכו ללכת לקהילות אחרות, כמו שאנחנו יודעים, התפללו אצל אשכנזים, לא שיש בזה, אבל כולם מבינים בסוף את החיסרון, את הדבר הזה שהילד גדל ולא מכיר את המורשת, לא מכיר את המסורת, לא מכיר את המקרא, לא מכיר את ההלכות, וככה זה המאמץ הגדול שאנחנו עושים בשנים האחרונות, והיד עוד היד נטויה ברוך השם.
וזה לגבי באמת, זה לגבי ציבור האברכים בפריפריה, אבל מילה אחת על הציבור הקדוש והחשוב שנקרא ציבור בעלי התשובה, שלפני 20-30 שנה, בתקופת 1-800, והיינו שם וראינו את המהפכה ואת הסמינרים ויד אליהו ואנשים וחוגי בית, ואלפים אלפים חזרו בתשובה, והיום הם מתמודדים עם הדור הבא שלהם, עם נשירה, עם בעיות בקבלה למוסדות. הם עברו מבת ים, הם עברו לבני ברק, והם עדיין לא מרגישים שם בבית. הם עברו לביתר אלית או למודיעין אלית, והם עדיין מרגישים איזשהו סוג של נטע זר. והאם היום צריך לשנות את השיטה, או שכבר השתנתה? אם אתה גר בנהריה, תישאר שם. אם אתה גר בבאר שבע, תישאר שם. ושם צריך להקים מוסדות מקומיים לכל הציבור הגדול הזה.
קודם כל ככה, באמת זו שיחה ארוכה מאוד, כיוון שזה לא דברים שטחיים, וזה הצלת נפשות וזה דיני נפשות. קודם כל היום אין צורך באמת כמעט לעבור מהערים, היום כמעט בכל עיר בארץ יש קהילות של חרדים, של שומרי תורה, עם מוסדות חינוך, עם קהילות, עם רבנים, עם כל מה שזקוקים, אין שום צורך להתנייד ולעבור, ואני יכול למנות לך מכל עיר בארץ, באלת ועד קריית שמונה, הקהילות שקמות והמוסדות שיש שנותנים תשובה. לגבי הבעיה של נשירה, שאנחנו מכירים אותה לצערי הרב, בעיה לא פשוטה, אנחנו בשנים האחרונות, בסייעתא דשמיא אדירה, שהקמנו את פרויקט החונכים, הן דרך הרשויות המקומיות עם משרד נגב וגליל, והן דרך רשת החינוך, שהקמנו את הפרויקט של האברכים ושל נשות האברכים לבנות, שזה עושה נפלאות, נפלאות. אני לא מדבר קודם כל על הסיפוק ועל העזרה שזה נותן לאברכים, ועל זה שהם יכולים לתרום ולחנך ולהוציא ממה שהם למדו, לתת גם לאחרים, הסיפוק האדיר הזה של ללמוד ולמד, אלא גם זה מציל, אנחנו רואים ברשת בחינוך ובמקומות אחרים, כמעט אפס נשירה. הם מכיתה גבוהה יחסית, מכיתה וב, הם מלווים את התלמידים, עד שמתאימים להם את הישיבה הקטנה שמתאימה, בישיבה הקטנה ממשיכים ללוות אותם, עד הישיבה הגדולה, ועכשיו בחודש אלול, בעזרת השם אנחנו רוצים בשנה הקרובה, גם בישיבה הגדולה ללוות אותם. כמובן שזה תקציבים, תקציבים גדולים מאוד. וכשאתה עכשיו באופוזיציה, האתגר הוא הרבה יותר גדול, כיוון שאת כל זה כבר, את התקציבים האלה לא יהיו לנו, זה כספים כביכול שנקראים קואליציונים, ואתה מבין שהממשלה הזאת, משם אנחנו לא נקבל את הדברים. הם גם בה שצריכים לתת, הם מנסים לקצץ, אז כבר החומר זה. אז אין בו אחרת, אנחנו נקחנו על עצמנו את העול הזה, ולגייס את הכספים, וברוך השם, יש נדיבים בעם ישראל, שמבינים את החשיבות, ואני מקווה שנוכל לרתום אותם, חלק כבר רתמנו, ואנחנו נדאג לכך שלא ייפסק הדבר הזה, כיוון שזה באמת הצלה אדירה, גם לאברכים, וגם לבחורים, ולצעירים, ולצעירות הללו, כדי למנוע נשירה, כיוון שהתופעה של הנשירה, זה הייתה אחד מהמכות הנוראיות, שהייתה לציבור שלנו, בהיקפים גדולים מאוד, וזה הורס משפחות, וקשה מאוד להחזיר אותם אחרי הנשירה, וכל המטרה שלנו היא למנוע את הנשירה מלכתחילה.
כן, עוד נושא אחד שהוא קשור לכל העניין הזה, זה באמת ההנהגה. המושג של אמונת חכמים וציות לדעת גדולי ישראל, ובציבור הספרדי באמת ציבור שהתברך בתלמידי חכמים. הבולט היה כמובן מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שאין שני לו ולא יהיה. ומתחתיו היום אנחנו רואים את מועצת חכמי התורה שתיבדל לחיים טובים ואחרים, שמדברים כמובן בעיקר וחיים בתוך ציבור בני התורה, בישיבות, בכוללים, בריכוזים החרדים, שהם אברכים שיודעים מה זה גדול בישראל, ויודעים שמילה של צדיק זה מילה וכולי. האם אתם, ואני שואל ככה ברמה האישית הרב דרי, כי אתה היית שם כל כך הרבה שנים עם כל הרבנים, עוד בכל ההיסטוריה הזו, ומכיר את כל הניואנסים ואת כל הקושי להביא דבר השם של גדולי ישראל, לא להברך בבני ברק, ליהודי שגר באלת. ובא איזשהו תקופת משיחיות כזו, סביב נתניהו, בעשור האחרון, שקצת, התחושה שלי לפחות, בלבלה את המושג הזה. יש רבנים והם של החרדים. הרבנים זה נהיה מושג של חרדים, של הדוסים בירושלים, אנחנו באלת ואנחנו בסדרות ובדימונה, אנחנו, יש לנו רב, קוראים לו ביבי. נתת את דעתך פעם על הדבר הזה?
אבי, אני חייב להגיד לך משהו אחר לגמרי. אני לא חושב שזה, אני לא מכיר. אני לא מכיר תופעה כזו שמישהו חושב שנתניהו הוא איזשהו רב.
לא, לא רב במובן הרוחני.
הוא אפילו דמות חיקוי או דמות, מעריכים אותו כפוליטיקאי, כנציג ציבור, כראש ממשלה מוכשר, אני לא חושב.
אולי יצימו אותו יותר מדי.
אני לא יודע, אבל הנקודה שהעלית במועצת החכמים, של אמונת חכמים, זאת הנקודה האמיתית, שצריכים עליה המון עבודה והמון חינוך. אני חייב לומר לך, שאני, לצערי הרב, אני מזהה ואני רואה בשנים האחרונות, אצל הדור הצעיר של הבני תורה, אצל הדור הצעיר של האברכים, להבדיל ממה שאנחנו גדלנו, ומה שאנחנו התחנכנו, אני מרגיש איזשהו רפיון בנושא של אמונת חכמים ושל דעת תורה. אם זה בגלל, אני יודע, אתה יכול להגיד שזה פגיעה טכנולוגיה, אתה יכול להגיד לצערי הרב שזה תופעות, שקורים בתוך הציבור שלנו, אם זה מחלוקות בתוך ישיבות, או מחלוקות בתוך ציבורים של פלא כזה או אחר, והדיבורים שנאמרים, והאמירות שנאמרים, אתה שומע היום בחורים צעירים או אברכים צעירים, מדברים על גדולי ישראל, לצערנו הרב, אנחנו ידענו גם כשאנחנו גדלנו, גם כשהיה מחלוקות, או גם כשזה...
אבל זה תמיד היה.
זה היה תמיד, אבל ידענו מה זה אמונת חכמים, לא שאלנו שאלות, כשגדולי ישראל אמרו שצריכים למשל להתחסן, או לדבר אחר, לא שאלנו שאלות, אם דעת רואה ידענו שזה מעין לוח הקודש, לא שאלנו שאלות, האם, כמו ששואלים אותי היום, האם גדולי ישראל שמעו את כל הצדדים?
כלומר, אם בתקופה, אם לפני 40 שנה היה וואטסאפ וסרטונים, וכל מילה של רב בישראל הייתה צריכה להיות מתועדת, ואם אין סרטון, אני לא מאמין שהוא אמר, או עבדו עליו, או סובבו אותו, כל מיני אמירות חס ושלום מהסוג הזה, לא הייתה כמה שעס, לא היינו נמצאים בעולם הזה. זה בעצם הצד הקיצוני של מה שאתה אומר?
אני לא יודע להגיד את זה, אבל ברור שהנזקים האדירים הללו, של מי אנו לרבנן, פתאום, לא אם הוא אמר או לא אמר, השאלה, אתם יודעים, זה כבר לא זה. זה עצם המושג שדעת תורה, שאדם שלומד, תורה במשך עשרות שנים, והתורה הופכת להיות כמו שהתורה היא הקדוש ברוך הוא, להסתכל בוריתא וברא עלמא, שהתורה זה השמות של הקדוש ברוך הוא, התורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, וגדולי ישראל שכל ימי חיים בפרישות לומדים תורה, התורה הופכת להיות האישיות שלהם, המהות שלהם, וכשהם אומרים משהו בהשקפה הראשונה, זה הדברים של הקדוש ברוך הוא, זה רוח הקודש, ככה עושים, ועל ימין שהוא שמאל ועל שמאל של ימין, המושג הזה בצערי הרב, אני רואה שהתרופה, זה עבודה שאנחנו צריכים לעבוד, אני חוזר על זה כל הזמן, אני מנסה כל הזמן, בכל פורום שאני נמצא, שלנו, בכל אפילו רעיון שאני אומר, לחזור על הדבר הזה, רבותיי, זה סוד הקיום שלנו, אם נאבד את הדבר הזה, וכל אחד יתחיל, יש פוסקי הלכה, כל אחד יכול לבחור לעצמו פוסק הלכה שלו, אפילו בקהילה שלו, אבל כשזה מגיע להנהגה של עם ישראל, כשזה מגיע לכלל ישראל, אין לנו משהו אחר חוץ מגדולי ישראל וחכמי ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם במתנה ושתלם, הם מועטים הם ושתלם בכל דור ודור. את הדבר הזה שעל ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, את המושג הזה, זה לא איזשהו דבר סתם גוזמאי, זה אמיתי לאמת לאמיתה. אנחנו לא מבינים את זה, אבל ידענו שאנחנו חייבים להאמין בזה, וזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, וככה התחנכנו. ואת זה אנחנו חייבים לחנך. הדור שלנו נפלא, בחורי ישיבות, הם ברמה גבוהה, הם לומדים בניסיונות קשים מאוד, והם בכל זאת נמצאים, והם בבתי מדרש מלאים, אבל את הנקודה של אמונת חכמים, ושל גדולי ישראל, ולא להתחכם.
כן, ועשית ככל אשר יורוך, במובן הכי פשוט.
באמונה תמימה פשוטה. כן. לא להתחכם, רק ככה זה סוד הקיום שלנו, רק ככה נוכל לגדל דור בריא, דור אמיתי, דור שבתמימות, ידבקו בחכמי ישראל, ברבנים שלהם, ברבותיהם, זה סוד הקיום שהיה עד היום, ככה בזמן החזון איש ובזמן הבריסקרוב ובזמן רבי זרציה ובזמן הרב עובדיה והרב אלישיב, ככה גדלו דורות של המונים של בני תורה וגידלו וחינכו, ואת זה צריך חייבים להמשיך עם זה, עם הדבר הזה.
טוב, נסיים אולי עם העתיד, דיברנו קצת על העבר, ובעתיד לא נראה לעין, אני אקח 20-30 שנה קדימה בעזרת השם עם ביאת משיח צדקנו ועם הגאולה שאנחנו מצפים ומייחלים שתגיע, יש ככה בדמיונות שלך הרב דרי שעוד 30 שנה יהיה כאן רוב חרדי בישראל, איזושהי הנהגה דתית אמיתית, תורנית שתניג את המדינה, כל האיומים שאנחנו שומעים מהצד השני, סטטיסטיקה שעוד ככה וככה חרדים יהיו רוב, וזה החרדים יהיו רוב בצבא ויהיו רוב באו, וכל מיני אמירות שבאים מהצד הממסד החילוני של המדינה, אני באמת לא יודע אם יש להם אחיזה במציאות. ואתה איש של מספרים, מונח בתוך המציאות, מקורקע כמו שאומרים, ריאלי. זה בכלל נושא לשיחה?
אנחנו חיים במצב שחובתנו לעשות את מה שאנחנו מצווים לעשות, ולא לעשות את החשבונות של מחר, כיוון שהמחר אצלנו זה הגאולה ומשיח תתגנו. לזה אנחנו שואפים, לזה אנחנו גדלים, אין מושג שאתה מתכנן מה יהיה בעוד 20-30 שנה. כיוון שאנחנו רוצים בעוד 20-30 שנה להיות עם משיח תתגנו ועם בית מקדשנו, ושבאמת הוא מלא ארץ דעת השם וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, יבין כל יצור כי אתה יצור אותו, אז לא תהיה בכלל השאלה הזאת, כולם ידעו שהשם אלו כישראל מלאך ומחותו בכל משלה. זה השאיפה שלנו, זה היעד שלנו, לשם אנחנו חותרים, לשם אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים לעשות. וכך צריך לעשות, נכון, החילונים עושים את החשבונות, מה יקרה לפי הסטטיסטיקה, לפי הילודה, לפי הגודל, גדל דברים, אבל אין ספק שאנחנו יודעים באמונה שלמה, שבעזרת השם כשעם ישראל יחזור כולו לאבינו שבשמיים, וישמרו תורה ומצוות, ותהיה הנהגה של תורה, שום, תמיד, כל השאלות של כלכלה ושל ביטחון ושל קיום העם וניהול העם ייראה אחרת לגמרי, וכל מה שנראה עכשיו תמוע, איך החרדים ינהלו.
כלומר, כל ההתעסקות הזו, בואו נערך לזה שיהיה כאן רוב וצריך כבר להתחיל לשלב וצריך כבר להתכונן ומי יעשה ומי יממן ואיך זה ייראה והכל, זאת אומרת, נשאיר את זה לדמיונות.
אנחנו יודעים, כמו שבשנת השמיטה באמונה, בתמימות, אנשים שומטים את הקרקעות את שם, וציוויתי את ברכתי במשך 3 שנים. מי שלא חי את זה, לא מאמין, הוא לא מבין את זה בכלל. אבל מי שחי את זה ומי שיודע את זה, אז יודע שיש, יש, יש הנהגה של ברכה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, בעיקר בארץ ישראל, שהיא בכלל ארץ פלא, שאם שומרים תורה ומצוות, אז רואים את הברכה של באמת ארץ, של, ארץ שבה, שבה את כל הברכות שבעולם. ואם חלילה לא, אז אתה יכול להיות הכי מוכשר עם הטכנולוגיה ועם הכלכלה הכי מפותחת, ואתה לא תראה ברכה בכל הדברים הללו. לכן, לנו כל החשבונות הללו, מה יקרה כשיהיה רוב, מה יקרה כשיהיה, כשכולם ישמרו תורה ומצוות, אז מי יעבוד, ומי יהיה בצבא, ומי ינהל את העולם, ואיך ינהיגו את העולם, זה הכל שאלות של צרי רב של אשר היצר, שמנסה לעשות הכל כדי להרחיק את האנשים מלשמור תורה ומצוות, ולהגיד להם שזה סכנה, ושלא תשאר מדינת ישראל, לא יהיו חיים נורמליים. אנחנו יודעים שזה הכל הבל רוח, אנחנו משוכנעים ושואפים, הלוואי וכל באמת, שתאום על הארץ ואת השם, שכולם יהיו שומרי תורה ומצוות, לא יהיה קנאה ושנאה ותחרות, ויעבדו על פי התורה, ואז הקדוש ברוך הוא עם עשיית הדשמי הדירה, לא יהיה מלחמות, ויהיה ברכה בארץ, ויהיה כל מה שצריך, לא יהיה זקוקים לכל הצבא הגדול הזה, לא יהיה זקוקים לכל הדברים, כיוון שאז באמת יהיה לנו את משה רבנו, אני צריך לחזור לך, מה הצבא של משה רבנו, את מי הוא גייס לצבא, את מי הוא לקח לצבא, ובאיזה צורה הם ניצחו את כל האויבים שלהם. זה כשיש לך עשיית הדירה, השם ילחם לכם, אתם תחרישום. את הדברים האלה, לצערי הרב, שוב, בגלל כל הטכנולוגיה ובגלל כל ההתפתחויות, קשה היום להגיד את הדברים האלה, זה נראה כאילו שאתה אומר איזה דברים עזויים, לא דברים לא מציאותיים, אבל okay. זה האמונה וזה היסודות של האמונה שלנו, שאנחנו מאמינים יום יום.
כן, טוב, תמיד מרתק, תמיד מחזק, אנחנו ככה עדפנו בשיחה הזו באמת לדבר על הערכים ועל התוכן ועל הדברים הרוחניים המחזקים את עם ישראל, פחות להתעסק בפוליטיקה שלצערנו בשנים האחרונות כל כך משסעת, מפלגת, גם הופכת להיות גם כזו רדודה, אין אמונה, אין אמירה, אין שום משמעות לשום דבר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וזה אולי ההתפרקות האמיתית, שאין דעת תורה ושאין הנהגה אמיתית, רוחנית, תורנית, שמנהלת ומנווטת את הדרך, אז כל אחד באמת הולך לאן שהוא רוצה, אנחנו רואים את זה במוחש, אבל שווה לעשות על זה גם כן אולי ככה שיחה נפרדת, כי כשרואים את הציבור הדתי-לאומי, לא חלילה כולו, אלא לאן הגענו בדור הזה, שווה לדבר גם על זה, אבל את זה נשאיר לפעם אחרת. הרב אריה דרעי, אולי נסיים בזה ככה איזה חידוש קטן לחג הסוכות, איזה רעיון שאמרת בסוכה. צריך לסיים בדברי תורה, מה?
דיברנו עכשיו זה דבר.
זה נכון, זה נכון.
ההשקפה, כפי שאמרתי, האמונת חכמים, ההשקפה התמימה והפשוטה, זה היסודות של התורה, זה היסודות של עם ישראל, וזה חג הסוכות, כל המהות של חג הסוכות, שיוצאים מדירת קבע ויוצאים לדירת ארעי, ועובדים את השם בשמחה, בטוב לבב, באחדות, עם ארבעת המינים, ועם השמחה ושמחת בחגיך, שזה הגאון מבין למה שזה אחד מהמצוות הקשות ביותר, להיות אך שמח. אין מה לעשות, כיוון שברגע שאתה נמצא בסוכה ואתה מבין את המהות של הסוכה, את המושג של צא מדירת קבע ולך לדירת ארעי, את הארעיות שלך בעולם, את השליחות שלך בעולם, לזכור שהעולם הזה הוא פרוזדור לקראת עולם הבא, ואז אתה שמח שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך להיות עבד המלך, שאתה יכול לקיים את מצוותיו, ואתה יכול לנענע בלולה ולקיים מצוות עשה, ולשבת בסוכה כל היום ולקיים מצוות עשה, זה השמחה הגדולה ביותר, שאתה שוכח מכל הדאגות ומכל הקנאות והסנאות, שלא לחינם, שמחה זה רק עם ישרות לבב. אור זרוע לצדיק הוא להישאר לב שמחה. אי אפשר להיות בשמחה כשיש עקמומיות שבלב, והעקמומיות שבלב זה כל הנושא של הקנאה, שנאה ותחרות. והסוכה לא לחינם מסמל את האחדות, כיוון ששם נמצאת השמחה. השם יעזרנו, שנגיע לדרגות הללו.
אמן.
ובאמת, שנצא מחג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא נמשיך את האורות האלה של הימים נוראים. זה לכאורה המשבר הגדול ביותר אחרי חודש אלול וראש השנה ויום כיפור כל כך נפלאים. בימי חג הסוכות ושמחת תורה, ופתאום מגיע החורף ומתחילים כל הבעיות ומתחילים כל הניסיונות הקשים. צריך הרבה עבודה כדי לשמר, ותפילות כדי לשמר את האורות האלה שזכינו בהם.
הרב אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, תודה רבה, מועדים לשמחה, בשורות טובות, הרבה נחת.
בשורות טובות, בעזרת השם, אמן. כל טוב.
וכאן אנחנו מסיימים את השעה הזו, נאחל למאזיננו חג שמח, מועדים לשמחה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, ותודה לכם מאזינים, רק בשורות טובות.